אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום אריאל. אלפים במדינת ישראל ליוו השבוע למנוחות את בני משפחת ביבס, שירי ביבס וילדיה הקטנים הג'ינג'ים, אריאל בן הארבע וכפיר בן העשרה חודשים, שנחטפו לעזה ונרצחו. בחמאס טוענים כי השלושה נהרגו מהפצצות צהל בתחילת המלחמה, אך בישראל טוענים כי ממצאי הנתיחה שנעשו במכון לרפואה משפטית באבו כביר מצביעים על כך ששני הפעוטות נחנקו למוות בידי שוביהם, וגם אמם שירי לא נהרגה מהפצצה. גופתה של שירי הושבה לישראל יומיים לאחר ילדיה, לאחר שבחמאס העבירו במה שהם מכנים טעות את גופתה של אלמונית מאז במקום. ביום רביעי יצאו אלפי ישראלים לצידי הכבישים ללוות את בני המשפחה בדרכם האחרונה. הם החזיקו דגלי ישראל, בלונים ושלטים בצבע כתום, הצבע המזוהה עם משפחת ביבס. הישראלים עמדו לאורך כל מסלול ההלוויה על מנת להביע את כאבם ותמיכתם במשפחה. ירדן ביבס ששוחרר בעצמו משבי חמאס רק בתחילת החודש, ספד לאשתו ולילדיו הקטנים והתנצל בפני כל אחד מהם.
מי אמור? אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרתי לי לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך ולא להגיד סתם. את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממד? שאלתי אותך נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. שירי, אני מצטער שלא הצלחתי להגן עליכם. אריאל, אני מקווה שאתה לא כועס עליי שלא הצלחתי להגן עליכם כמו שצריך, ושלא הייתי שם בשבילכם. אני מקווה שאתה יודע שחשבתי עליך כל יום וכל דקה. אני מקווה שאתה נהנה בגן עדן. אני בטוח שאתה מצחיק את כל המלאכים עם השטויות והחיקויים שלך. כפיר, אני מצטער שלא שמרתי עליכם טוב יותר. אבל חשוב לי שתדע שאני אוהב אותך מאוד, ואני מתגעגע אליך מאוד. אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע אותך צוחק.
יממה קודם הובא לקבורה גם עודד ליפשיץ, ממקימי קיבוץ ניר עוז, עיתונאי בעברו ואיש של שלום, שהאמין בדו-קיום עם שכניו מעבר לגבול. הוא היה חבר בעמותת בדרך להחלמה, שיסיע ילדים פלסטינים מעזה לטיפולים בבתי חולים בישראל, ועשה זאת גם ימים ספורים לפני שנחטף. מאות ליוו גם אותו לקבורות, עומדים עם דגלים בצידי הדרכים, ליפשיץ היה בן 83 כשנרצח בשבי. ולאחר עיכובים, דחיות ואפורות משני הצדדים, החלק של החזרת החטופים שעליו הוסכם בשלב הראשון של הסכם הפסקת האש, מגיע השבוע לסיומו עם השבתם של ארבעת גופות החטופים, שלמה מנצור, אוהד יעלומי, צחי עידן ואיציק אלגרט. אבל גם השבוע הדרך לפעימה הנוספת והאחרונה הייתה מלאה מאמורות שהטילו ספק בקיומה. בהערכת מצב ביטחונית שהתקיימה בעקבות שחרור החטופים בשבת שעברה, החליטה ממשלת ישראל לדחות את שחרור 600 האסירים הפלסטינים שהיו אמורים להשתחרר בתמורה לחטופים עומר ונקרט, עומר שם טוב, אליה כהן, טל שואם, אברה מנגיסטו וישם אל סייד. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאור ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס, לרבות התקסים המבזים את כבוד החטופים והשימוש הציני בחטופים לצרכי תעמולה. גורם ישראלי המעורה בפרטים אמר לנו כי ההחלטה התקבלה בניגוד להמלצת גורמי הביטחון, שחששו כי עיכוב השחרור יסכן את המשך העסקה והמגעים לשחרורם של חטופים נוספים. אולם שחרורו של סרטון תעמולה נוסף של חמאס שהופץ בעת הדיון הכריע את הקף. בסרטון הקשה שהופץ על ידי חמאס בשבת שעברה, נראים שני החטופים גיא גלבוע דלל ואביתר דוד שלא צפויים להשתחרר בעסקה הנוכחית כשהם מוחזקים ברכב ונאלצים לצפות בשלושה מחבריהם במהלך טקס השחרור שנערך להם בעזה. באישור המשפחה אנחנו משמיעים לכם כאן קטע מהסרטון.
וואו! יואו, 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 יואו.
בבקשה תצילו אותנו, בבקשה תצילו אותנו הביתה. בבקשה, אני רק רוצה לחזור הביתה, אני מתחנן, אני מתחנן.
נתניהו, חלס, גמרת אותנו, חלס.
נתניהו, תוציא אותנו הביתה, בבקשה.
איך אתם מרגישים עכשיו?
צריך לצאת הביתה.
תוציא אותנו הביתה, בבקשה, בבקשה.
חברים שלנו יוצאים הביתה אחרי 500 יום שהיינו איתם.
500 יום אנחנו פה.
אנחנו רק רוצים לצאת.
מתחננים, בבקשה, זה כל מה שאנחנו רוצים, זה כל מה שאנחנו רוצים. תצילו אותנו, בבקשה.
תצילו, תצילו.
אנשי ארגון הצלב האדום הבינלאומי שפוגשים את החטופים בעזה ומעבירים אותם מידי חמאס לידי ישראל אומרים כי לא היו מודעים לנוכחותם של חטופים נוספים בטקס המבזה. בישראל דורשים שוב ושוב כי אנשי הצלב האדום יבקרו את החטופים המוחזקים בעזה, דבר שחמאס לא אפשר אף לא פעם אחת מתחילת המלחמה. לבסוף ביום רביעי, שוב אחרי מאמצים של המתווכות, הושגה הסכמה לפי ארבעת החטופים החללים האחרונים ישבו ארצה עוד באותו לילה, הפעם בנועל מוסכם וללא טקסי חמאס. בתמורה שוחררו האסירים הפלסטינים ששוחררם עוכב מיום שבת. ומה הלאה? המצב כעת לא ברור. הדיונים על שלב ב' של הסכם הפסקת האש טרם החלו, למרות שהיו אמורים להתחיל כבר לפני שלושה שבועות. ממשלת ישראל שלא מעוניינת בשלב ב' שמשמעותו הפסקת המלחמה בעזה, מנסה כעת למצוא דרכים להערכת שלב א' של העסקה, כלומר הערכת הפסקת האש הזמנית בתמורה לשחרור חטופים נוספים. בצהל מודים כשלנו. כשלנו במשימתנו בהגנה על גבולות המדינה ואזרחיה. כך עולה מהצגת ממצאי התחקירים של השבעה באוקטובר שהחלו השבוע. מהתחקיר הכולל עולה שבצהל היו שבועים בקונספציה, לפיה מאז מבצע צוק איתן ב-2014 חמאס אינו מעוניין במלחמה כוללת. בצהל כשלו גם באבחון יכולתיו של חמאס ובניית כוחו. הימנותו של חמאס מהשתתפות בסבבים קטנים לצד ארגונים אחרים רק חיזקו את התפיסה המוטעת, ובצהל כשלו להבין שמדובר בהטעיה והימנעות משום שחמאס נערך למבצע גדול יותר. גם כשהיה מודיעין שהדליק נורות אדומות הוא נשקל אל מול מידעים אחרים שטעמו את הקונספציה. וכך קרה גם בלילה שבין השישה ושבעה באוקטובר. למרות שהתקבלו אינדיקציות שמשהו עומד להתרחש והתקיימו הערכות מצב הפיקוד באותו לילה בעקבות המידע, פרשנות המידע הייתה מוטעת. התפיסה המודיעינית המוטעת הובילה ליישום פריסה לא מספקת של כוחות בשטח, כיוון שהתפיסה הייתה שתרחיש תקיפה של חמאס יהיה במקרה הכי גרוע עד 8 חוליות במקביל, כשבכל חוליה 4 אנשים, הכוחות נפרסו בשטח בהתאם לתפיסה זו. פריסה שלא היה ביכולתה להתמודד עם המתקפה באותה שבת בבוקר, שבה חדרו לישראל כ-5,000 עד 5,600 לוחמי חמאס בשלושה גלי תקיפה שונים. חמאס הצליח לשבש את אמצעי התקשורת של הצבא ולפגוע במפקדות ובפיקוד בדרום. כתוצאה מכך ובשל מיעוט כוחות צהל בשטח, התקשו בצבא בשעות הקריטיות לקבל תמונת מצב נכונה של הלחימה ולהפנות כוחות למקומות הדרושים. רק בסביבות אחת בצהריים בשבת הייתה לצהל תמונת מצב מלאה של הנעשה בשטח. בצהל גם החלו השבוע בהצגת התחקירים המבצעיים בכל אחד מיישובי העוטף. במשך יותר מארבע שעות הציג צהל בפני תושבי נחל עוז את ממצאי התחקיר על שהתרחש ביישובם. לפחות 180 לוחמים ואנשי חמאס חדרו בשלושה גלים לקיבוץ, רצחו 15 תושבים וחטפו עוד 8. אחד מהמחדלים החמורים בנחל עוז היה החלטה של גורמי הביטחון לפני השבעה באוקטובר לקחת את הנשקים מהבתים של אנשי כיתת הכוננות ולנעול אותם בנשקייה. בקיבוץ אמרו שממצאי התחקיר בצהל לא הצליחו להסביר את ההחלטה. התוצאה בפועל הייתה שמרבית אנשי כיתת הכוננות, שממילא אמורים לספק רק דקות ראשונות של הגנה עד להגעת כוחות הביטחון, היו חמושים רק בנשקיהם האישיים. טבח גדול יותר נמנע בזכות מסתערבים של משמר הגבול שבמקרה ישנו בקיבוץ באותה שבת וסייעו לאנשי הקיבוץ מול לוחמי הנוח'בה של חמאס. אותם אנשים ספורים הם שהחזיקו את הקיבוץ לבד במשך שעות וחלקם נהרגו בקרבות. כוחות צהל הגיעו לקיבוץ נחל עוז רק בסביבות השעה 1 בצהריים. בסיום הצגת התחקיר אמר מתן ויץ, דובר הקיבוץ, כי עדיין נשארו שאלות פתוחות והממצאים שהוצגו הבהירו את הדחיפות והעמקת החקירה. הנה דברים שאמר ל-SBS תושב נחל עוז תום אורן דננברג על התחושות הקשות לאחר קבלת ממצאי התחקיר.
יצאנו מהתחקיר בתחושה קשה, התחקיר היה מטלטל. מבחינתנו התחקיר הזה הוא רק תחילת הדרך, אנחנו בסוף מצפים שתוקם ועדת חקירה ממלכתית שתהיה בלתי תלויה, שתבחן את כל האירועים שקרו באותה שבת. זה הדרך, הדבר הראשון בדרך לשיקום של המדינה הזאת, אבל לפניו יש דבר אחד שהוא יותר חשוב, וזה 509 ימים שחברים שלנו מופקרים במנהרות החמאס בעזה. ועד שצחי עידן, אומרים איראן ושאר החטופות והחטופים לא ישובו, לא יושבו לביתם, החיים לשיקום, החללים לקבר ישראל. עד שזה לא יקרה ועד שלא ייבחנו הדברים לעומקם, יוסקו המסקנות וייושמו, לא יהיה תיקון למדינה שלנו.
ראש המוסד דדי ברנע נאם השבוע בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי וחשף פרטים חדשים על מבצע הביפרים. ברנע קיבל בשם המוסד פרס לתרומה ייחודית לביטחון ישראל על אותו המבצע. ברנע אמר כי מבצע הביפרים מסמל את נקודת המפנה בצפון ואת נקודת הפתיחה לעשרת הימים שבמהלכה נתהפכו היוצרות מול אויבי ישראל. ראש המוסד חשף שמבצע הביפרים הוא מבצע צעיר ביחס למבצע מכשירי הקשר שהופעל למחרת היום. מבצע מכשירי הקשר פותח לפני כעשור עוד בתקופתו של ראש המוסד תמיר פרדו והמשיך בתקופתו של יוסי כהן. הרעיון למבצע הביפרים עלה לראשונה כאשר במוסד הבינו שמבצע מכשירי הקשר אינו מספיק יעיל בכל מצבי הלחימה. הם חיפשו דרך לפגיעה במחבלי חיזבאללה באמצעות פיצוץ מכשיר הצמוד תמיד לגופם. התשתיות הראשונות למבצע הונחו בשלהי 2022, והמשלוח הראשון של 500 ביפרים הגיע ללבנון שבועות ספורים לפני השבעה באוקטובר. לדברי ראש המוסד, בשלב בו הוחלט על פיצוץ המכשירים היו בידי חיזבאללה פי 10 יותר מכשירי ביפר ממולכדים מכפי שהיו להם בתחילת המלחמה, ופי 2 מכשירי קשר. ברנע, שמצוי בימים אלו במחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו, אף הודע שהדילמה אם להפעיל את המבצע ב-17 בספטמבר 2024 הייתה גדולה. ראש הממשלה קיבל בסופו של דבר את ההחלטה בניגוד מוחלט לדעה הרווחת בדיון. אבל ראש המוסד גם הבהיר במהלך נאומו כי המשימה לא הושלמה ולא תושלם עד השבת כל החטופים החיים והחללים. זה הציווי המוסרי העליון, אין תחושה אילאית יותר, גם לא בעת מימוש מבצע רב השפעה, כמו הערכיות והשליחות של השבת חטופים. זו משימה שעומדת לנגד עיניי משבעה באוקטובר, כך אמר ברנע בנאומו. בשבוע שעבר הזיז ראש הממשלה נתניהו את ברנע, את ראש השבק רונן בר ואת האלוף במילואים ניצן אלון מניהול המסע ומתן לשחרור החטופים, ומינה במקומם את מקורבו השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר. בישראל נחשף השבוע כי שר החוץ גדעון סער הנחה את שגרירויות ישראל לקיים קשרים פורמליים עם שלוש מפלגות ימין אירופאיות. הנחיה שעוררה אי נוחות בציבור בישראל לאור ההיסטוריה של אנטישמיות בקרב מפלגות ימין באירופה. בביקורו השבוע בבריסל התייחס לכך סער והודה שאכן הנחה את משרדו ואת נציגויות ישראל ליצור ולקיים קשרים עם מפלגת החזית הלאומית בצרפת, עם מפלגת השוודים הדמוקרטיים ועם מפלגת ווקס הספרדית. השר אמר שבמשרדו בודקים באופן אחראי ופרטני את המפלגות השונות ואת היחס והתמיכה בישראל, וגם בוחנים את היחס לאנטישמיות ולתופעות של הכחשת שואה. השר הודע כי לחלק מהמפלגות יש שורשים בעייתיים בעבר, אך במשרד החוץ בוחנים את מעשיהן בפועל היום. שר החוץ הוסיף כי מתנהל דיאלוג גם עם הקהילות היהודיות בנושא. מתל אביב מדווח דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.